אני טל חמר ססון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. ברוכה הבאה לפודקאסט קשובה ואיזה כיף שאת כאן. היום אנחנו הולכות לדבר על אכילה מתוך שימום, על אכילה פשוט כי דעים לי, על החוויה הזאת שאני ממשיכה לאכול פשוט כי האוכל מונח מולי. בתוך החוויה הזאת של לאכול מתוך שימום או לאכול כי טעים לי, יש הרבה תסכול וחוסר עונים, וגם יש המון המון חוסר של ידע. אני מקבלת הרבה פעמים שאלות ספציפית על הסיטואציות האלה, כי נשים מרגישות שהן מבולבלות, הן לא מבינות האם זאת בכלל אכילה רגשית, ואם זאת אכילה רגשית, אז למה היא קורית? הרי היא קורית כי נורא ברור לי להסביר לעצמי שאני ממשיכה לאכול כי טעים לי, ממשיכה לאכול כי זה נמצא מולי, אני ממשיכה לאכול כי היא משעמם לי. אבל התשובות, בטח אם זה משהו שאת חובה ואת לא חובה אותו פעם ב, אנחנו חובה אותו לעתים קרובות יותר, התשובות הן הרבה יותר עמוקות, וכמו שאת מכירה בפרקים, אנחנו הולכות לצלול. ובכוונה הבאתי סיטואציה מאוד מאוד ספציפית, אבל מאוד ככה שחוזרת על עצמה וקורית הרבה בתוך החיים שלנו, על אכילה משימום, על אכילה כי טעים לי, על אכילה פשוט כי האוכל מונח מולי. אנחנו הולכות להבין בפרק הזה, האם זאת אכילה רגשית, מה הסיבות שהאכילה הזאת היא קורית אצלנו, ומה את יכולה להתחיל ולעשות כבר עכשיו, כדי להשפיע על זה ולשנות את זה. זה משהו שנמצא וככה קורה הרבה פעמים גם בתוך תהליכים ואחרי תהליכים של דיאטות כאלה ואחרות, שנשים מרגישות שאולי הן מבינות ויודעות איך הן צריכות לאכול, אבל העניין הזה של פתאום אוכל מונח מולי, אז אכלתי. פתאום זה היה לי נורא נורא טעים, אז התחלתי לאכול, והרגשתי שאני לא יכולה להפסיק, אבל זה פשוט היה לי מאוד 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 טעים. אז אני רוצה לעשות רגע קדימון לכל מה שאנחנו הולכות לדבר היום, ולהגיד שיש כאן לגמרי עבודה רגשית, ויש כאן דברים שהם הרבה יותר עמוקים שבגללם הם קורים, והיום אנחנו נפצח את זה ביחד. ולפני שנצלול לפרק, אני רוצה להזמין אותך גם לתוכנית שלי, קשובה באכילה. אנחנו יוצאות לדרך ממש השבוע, השבוע בעצם שיוצא הפרק ברביעי לשביעי, ויש לך הזדמנות להצטרף אלינו לשמונה שבועות של תהליך עומק משמעותי, עם מלא באנרגיה חדשה ולא פחות חשוב גם המון המון פרקטיקה, היכרות מחודשת שאת הולכת לעבור עם עצמך אל מול האכילה. אני אביא לך את הכלים הכי מעודכנים ופרקטיים שיש לי לשינוי האכילה ולמקום שבעצם את הולכת להשתנות פנימה לעבר שינוי שהוא חיצוני. בתהליך הזה אני מלווה אותך בשמונה שידורים חיים של שעה עד שעתיים, בהם את יכולה גם כמובן לשאול אותי את כל השאלות שבעולם, וממש תהליך שבנוי בצורה כזאת שכל שבוע אנחנו בונות את האכילה הרגשית ועוברות עוד ועוד ועוד מחסומים רגשיים, וגם מחסומים בתודעה שלך ובאמונה שלך לעבר היכולת שלך להשתנות. כל המפגשים כמובן יהיו מוקלטים, יש דברים נוספים שיש בתוך התוכנית, כמו גם ליווי שלי בתוך הקבוצת פייסבוק, והדרכות שהן מוקלטות ומדיטציות, ובקיצור המון המון דברים, ואם את מתחברת לתוכן שמוגש לך כאן בפודקאסט קשובה, ואת מרגישה שאת לא מצליחה להבין זה לפועל, או את לא מצליחה לייצר את השינוי שאת באמת מחפשת בתוך החיים שלך, מול האכילה, כי אולי את מתחברת לתכנים, ואת מצליחה להשתנות, אבל לא ב-100%, ולא כמו שאת רוצה, אז התוכנית הולכת להגיש לך משהו אחר לגמרי, כמובן באותה גישה שאני מציעה כאן, אבל עם מבנה וסדר עבודה מאוד מאוד ברור, עם ליווי שלי, עם תוכן שאני לא יכולה להגיש לך אותו כאן בפרקים, כי הכל בנוי אחד על השני, עם כלים ברורים, כל שבוע את יודעת מה את הולכת לעשות, אז אני סופר מזמינה אותך להצטרף, כל הפרטים ממש ככה בלינק מתחת, ואם את רוצה להתייעץ, אז את גם יכולה, וגם זה נמצא לך מתחת לפרק. אז האם זה שאני אוכלת מתוך שימום, או הרגל, או סתם כי זה טעים, זאת אכילה רגשית? כי אם כן, אז איפה הרגש כאן? ואני רוצה להציע לך משהו שיכול לעזור לך להבין, עוד לפני ככה שנצלול לעומק את הדברים הנורא משמעותיים שאני הולכת להביא לך כאן. אם אני חוזרת על משהו שעושה לי פאן באותו הרגע, פאן בדוגמה שלנו מול האכילה, הוא עושה לי טעים. אבל לאחר מכן לא נעים לי בתוך הגוף שלי, לא נעים לי במחשבות שלי, לא נעים לי כי אני אומרת לעצמי, למה הייתי צריכה לאכול את זה? יכולתי לאכול משהו אחר, או הגוף שלי צריך משהו אחר, או עכשיו אני מרגישה חוסר אנרגיה, או עייפות מאוד מאוד גדולה, כי זה היה לי כבד, או אני יודעת שאני ארגיש הרבה יותר טוב אחרי ארוחה מסוימת, אבל בחרתי עכשיו לנשני שוקולד. אני, בקיצור, אכלתי אוכל לא מהסיבות הנכונות, ואכלתי אותו כי הוא היה מולי, כי הרגשתי שאני פשוט קשה לי לעצור. מתוך המקומות האלה בחוויה ש
שמה שמנחה אותי זה כי זה טעים לי, או כי כרגע משעמם לי. אז נכון שעשיתי משהו שהוא כרגע פן לי, אבל אחרי זה הרגשתי לא נעים. וזה בדיוק המקום שאני אוכלת מתוך חוסר חיבור רגשי, וכאן כאן גם נכנס האוטומט. כי אם נדבר רגע על מקומות אחרים, על עולמות אחרים, ואני הכי אוהבת לתת את הדוגמה הזאת של טלוויזיה. תחשיבי על עצמך, את נהנית לראות טלוויזיה, או את נהנית לעשות קניות באונליין, או להיפגש עם חברות, או יש דברים שאולי את נהנית, את עושה אותם כי הם פן לך, כי הם כיף לך, וכיף זה מעולה, זה דבר סופר משמעותי בחיים שלנו. אבל אם את תראי כל יום טלוויזיה, או תצאי כל יום, עד הרמה הזאת שבסופו של דבר יהיה לך קשה לקום בבוקר, ותדחי את העבודות שאת צריכה להגיש, ואת הלימודים שלך, או לא תוכלי לתפקד, או המון מטרות אחרות בחיים שלך לא יקבלו ביטוי, כי את כרגע נשאבת לתוך המקום הזה של הפן נקרא לזה, כמה שכיף לך היה באותו רגע, במפגש החברתי, בלקנות, בלראות טלוויזיה, את פעלת כרגע בחוסר חיבור רגשי, כי אם אחרי זה לא באמת נעים לך בתוכך, ואם אחרי זה את משלמת על זה בעצם איזשהו מחיר, אז זה לא באמת פן לך, זה לא באמת כיף לך, זאת אומרת, וזה המקום שאני מציעה להסתכל על האכילה כי טעים לי, שאנחנו הרבה פעמים, כשנשים מדברות איתי על זה, הן מדברות לי, אבל אני אוכלת כי טעים לי, מה אני יכולה לעשות? כאילו זה, אין פה רגש, אין פה שום דבר, אכלתי כי טעים לי. אז אם אני אוכלת פעם בכי טעים לי, עכשיו היה מולי איזושהי עוגת שוקולד שמה שאהבתי, אז אכלתי עוד פרוסה כי היא טעימה לי, והרגשתי קצת סוב גדול מדי, אוקיי, אבל זה קרה לי פעם בי, אז זה לא משהו שהוא דרמטי. אבל אם אני מרגישה עכשיו שזה דבר שחוזר על עצמו, ושאני גם כבר חווה את איזושהי תחושה בגוף ויודעת בראש שלי, שברגע שנפגוש איזשהו אוכל שהוא מאוד מאוד טעים לי, יהיה לי קשה לעצור את עצמי, יהיה לי קשה להגיד לא, זאת אומרת, נלקחת לי האפשרות בחירה שאני פוגשת את אותו פן נקרא לזה, או שמשעמם לי, אז יאללה, אני אעשה פן בעזרת האכילה. אז יש כאן בעצם ניתוק שהוא רגשי. אז לא משנה כמה כיף היה לי, אני פועלת בחוסר חיבור רגשי, ונורא נוח להבין את זה מכל מיני עולמות אחרים. נוח לי, או יותר נכון, כיף לי יהיה לקנות אולי המון המון בגדים, אבל מה יהיה לי כשאני קודם כל יהיה בבית עם כל כך הרבה בגדים, האם יש לי מקום, האם זה נעים לי בתוך עצמי, זאת אומרת במרחב שלי שיש לי הרבה בגדים, האם זה נעים ומותאם לחשבון הבנק שלי, זאת אומרת שאני עושה דברים שאני משלמת אליהם אחר כך, אבל כרגע הם פשוט כיפים לי, והם קורים לאורך זמן, הם נובעים מחוסר חיבור רגשי, ובקיצור מניתוק רגשי. ולכן יש כאן בעצם מקום שאנחנו רוצות להביא את הפוקוס לדבר הזה, ולשים, וכבר להתחיל להגיע מתוך סקרנות, שהיא כמובן לא שיפוטית, ולהבין שכשאני מתחילה לאכול כי טעים לי, וממשיכה לאכול פשוט כי טעים לי, או כמשעמם לי, יש כאן סיפור שהוא בעצם סיפור אחר. ויכול להיות שאת אומרת לעצמך, נכון, אבל ממש כיף לי להמשיך לאכול את הפיצוחים בשבת, וממש כיף לי לצפות גם בטלוויזיה, וממש כיף לי להמשיך לעוד, לסיים את חבילת השוקולד, או לסיים את כל הגלידוניות במקפיא. יכול להיות. אבל האם באמת כיף לך? יכול להיות שבאותו רגע באמת טעים לך, לחיישני הטעם שיש לך על הלשון, ושנמצאים לך בפה, באמת באמת טעים. אני מאמינה לזה. אבל האם באמת זה נעים לך? האם באמת את מקבלת מזה הנאה? יש מצב שאפילו מרוב שאת כרגע באיזשהו ניתוק מתוך עצמך, אז גם שאת אוכלת, את כבר חושבת על מה תרגישי לאחר מכן. והאכילה היא בעצם אז אולי הופכת גם להיות לא כזאת טעימה, כי יכול להיות שאת גם אוכלת את זה בצורה שהיא קצת מהירה ואימפולסיבית, או לא, או שאת מרגישה שלא באמת מגיע לך, אז את גם לא באמת נהנית. אז האם זה באמת כיף? כנראה שלא. וכאן זה נכנס בעצם לתשובה שלא בהכרח אני עושה את זה, באמת גם מתוך מקום שטעים לי. כי טעים לך, אוקיי, נכון, טעים לך כי טעים לך, כי אוכל זה דבר טעים, רוב שוקולד זה דבר טעים, לחם זה דבר טעים, או כל מאכל אחר שאת אוהבת. אבל אם אני ממשיכה לעשות את זה, אני לא עושה את זה רק כי טעים לי. כי אני בעצם יודעת שאני פוגעת בעצמי כרגע. כי אחרי שאני אסיים את המאכל, את המאכל שאני יודעת בכמות שהיא לא טובה לי ולא נעימה לי, אני ארגיש אחרי זה לא טוב. יהיה לי לא באמת נוח בתוך הגוף שלי. אז זה לא מגיע רק מהעולמות של הטעים לי, וזה כבר המקום שהרבה פעמים אנחנו משטיחות את מה שאנחנו מרגישות, או את המשטיחות את האכילה. כי אם אני תופסת בעצם כרגע את האכילה שלי, ואני אומרת, טוב, אני אוכלת כי טעים לי, אז מה הפתרון? הפתרון הוא אולי ליצור סביבה עם האחלים שהם לא טעימים לי. להגיע לכמה שפחות סיטואציות עם אוכל שהוא כל כך טעים לי. לא להפות, נגיד, את אותה עוגת שוקולד, אלא להפות את העוגת הפוכים שאני פחות אוהבת. הפתרונות שאני אתחיל למצוא הם פתרונות חיצוניים. איך לא להגיע לסיטואציה, איך לא להזמין את הפיצה, כי פיצה אני לא יכולה לעצור, אז אני אזמין סלט, או אני אזמין פסטה, סתם אני זורקת. ואז אני מתחילה להיות תלויה בפתרונות חיצוניים. וכשבאמת יהיה מולי את העוגת שמרים, מה אני אעשה? כי אז אין לי, כי הנה, הגיעה לי העוגת שמרים, העוגה שאני כל כך אוהבת וכל כך טעימה לי. ואז כשאני כל הזמן, שאני מוצאת פתרון מבחוץ, אני כל הזמן מנציחה את זה שאני תכלס חסרת כוחות. תכלס חסרת שליטה, תכלס חסרת בחירה. ולכן, כשזה קורה, לעתים קרובות, החוויה הזאת של להמשיך לאכול פשוט כי טעים לי, או כי משעמם לי, ואם גם יש לך תפיסה של עצמך, שחלק מהאכילה שלך מתנהלת מתוך המקום הזה, אבל את אוכלת כי טעים לך, וזה מגיע גם מתופעות לוואי של רגשות אשם, של תסכול מהגוף, של חוויית הפיצוץ, של אנרגיה שהיא ירודה יותר, שיש אחרי אכילה שהיא ככה לא מותאמת, עם ביטחון שיורד בעקבות האכילה וכולי, אז לא משנה כמה טעים האוכל שלך, הוא לא באמת עושה לך נעים. וכשאני עושה משהו כי הוא טעים לי, אבל אחר כך הוא כבר לא עושה לי נעים, אז אני מנותקת מעצמי. וזה כלל שנכון לכל דבר בחיים. אם אני עכשיו אומרת כן לחברה, ואני יודעת שלא באמת מתחשק לי לפגוש אותה, או לא באמת מתחשק לי לפגוש אותה בקונסטלציה שהיא הציעה לי להיפגש, אוקיי? אז אני מנותקת מעצמי. זאת אומרת, יכול להיות שאני עושה משהו כי נעים, אם לי יהיה עכשיו, או יהיה לי כיף להרגיש שאני מרצה אותה, שהיא שמחה ככה בחברות שלנו וכדומה, אבל אחר כך כבר לא יהיה לי נעים, ואז אני בעצם שוכחת מעצמי. אותו הדבר גם עם הקניות וגם עם המקומות האלה, שאפילו המקום הזה של להיפגש, של גם יחסים מיניים, אני נפגשת ושוכבת עם מישהו שאני יודעת, שאולי באותו רגע יהיה לי כיף, אבל אני יודעת ש... שנייה אחרי זה, או שעה אחרי שאנחנו ניפגש, אני שוב מתחרט על זה, והתחרט ללמה שלחתי לו הודעה, או למה עניתי לו להודעה, ואני יודעת שהוא לא הטיפוס שלי, שהוא לא עושה לי טוב, אז אני מנותקת מעצמי. לא משנה כמה פן לצורך העניין, היה לי במפגש איתו. ולכן כשאנחנו עושות דברים, שהם מצד אחד גורמים לנו לאיזושהי חוויה של כיף, ובכוונה אני אומרת פן, כי אני מרגישה שפן זה כאילו מתאר את זה, אפילו בצורה יותר מדויקת מכיף. הם עושים לי הם עושים לי כיף, הם עושים לי טעים, הם עושים לי נעים באותו רגע, אבל אחר כך לא טוב לי, ואני יודעת גם שאחר כך יהיה לי לא טוב, כן, אני כבר מבינה את זה, אני רואה את זה, זה לא שאני בסיטואציה שהיא חדשה לי, ואז אני מכירה את עצמי בה, אז בעצם אני עושה משהו מתוך חוסר חיבור רגשי, וכאן נכנס בעצם המקום שזה לגמרי אכילה רגשית. זאת אומרת, שאני אוכלת, כי ממשיכה לאכול כי טעים לי, ואני בעצם כרגע יודעת שאחר כך אני אתבאס על עצמי ולא ארגיש טוב, אז אני מנותקת מעצמי. וכשאני מנותקת מעצמי, ואני פועלת מתוך ניתוק, רגשי, אז נכון שאולי כביכול אין רגש, ותכף אנחנו נבין את זה, אין אולי את הרגש הספציפי שמקפיז אותי לדבר הזה, ויכול להיות שכן, אבל בעצם גם החוסר רגש לצורך העניין, זה בדיוק האכילה הרגשית. כי מה זאת אכילה רגשית? זאת אכילה שאני אוכלת אותה, כשאני לא באמת צריכה אותה מבחינה פיזיולוגית, אבל יש לנו אכילות כאלה, כי זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אנחנו בנות אנוש, אז לפעמים אנחנו ניקח כמה קוביות שוקולד, פשוט כי זה יהיה לנו כיף, וזה בסדר. ומתי זאת אכילה רגשית שאנחנו רוצות לטפל בה, לשנות אותה, להבין שהיא ככה לא מאוזנת לנו, כשהאכילה הרגשית הזאת זה משהו שאני מרגישה שאני לא יכולה לבחור בה, שאני מרגישה שהיא בוחרת בי, שאני מרגישה בעצם חוסר שליטה מולה. כל המקום הזה של החוויה של או חוסר שליטה, או שאין לי בחירה, או שאני מרגישה שאני אני בסיטואציות שאני מרגישה אין לי כלים. לא משנה כמה אני יודעת, אני לא מצליחה באמת להביא את הדברים לפועל. אז המקום הזה, זה בדיוק המקום של אכילה שהיא רגשית, כי היא לא מגיעה מתוך צורך שהוא פיזיולוגי של הגוף שלי, היא מגיעה מתוך מקומות שהם אחרים. כבר ענינו לשאלה בעצם הראשונה שהבאתי בתחילת הפרק, האם זאת אכילה רגשית? אז התשובה היא כן. והתשובה היא כן, חד משמעית, כשאני ממשיכה לאכול ומרגישה ויודעת מראש שיש סיטואציות שהטעים לי, מה שנקרא, מנצח, ואני נשארת עם תחושות לא נעימות, כן? זה לא שאכלתי כי טעים לי ואני ממש באנרגיה טובה וחיובית ואיזה כיף היה וסיימתי ארוחה והיה לי טעים וכיף, מדהים. זה לא על זה אני מדברת. אז זאת חד משמעית אכילה שהיא רגשית. ולכן אחד מהדברים שמחברים אותנו עכשיו לאיך אני יכולה בתכלס לשנות את זה, זה קודם כל ההבנה הזאת. להבין שזו אכילה שהיא רגשית והיא לא קשורה לטעים לי, או פשוט משעמם לי, אז אני אוכלת, כי אז אני משטיחה את הדברים, וכמו שאמרתי, כשאני משטיחה דברים, כמובן אנחנו לא עושות את זה בכוונה, אבל כשאנחנו משטיחות דברים, אנחנו נמצא גם פתרונות, שהם חיצוניים לנו, או נחפש פתרונות באפיקים שהם לא מתאימים לנו. ואז יגידו לך, אם משעמם לך, אז לכי תנסי, או אפילו להשיג את הפה שלך בדברים, בלי קלוריות, כמו מסטיקים או עגבניות צ'רי, שכל מיני דברים ששמעתי, או תנסי להשיג את עצמך, או אם טעים לך, אז תנסי שלא יהיה לך טעים, כמו שאמרתי, אבל זה תמיד להיות תלויה בבחוץ. ואם אין לי כרגע מסטיק שזמין לי, או אם כרגע אני לא יכולה להשיג את עצמי, וגם לא משנה אם אני אצליח להשיג את עצמי עכשיו לחודש, חודשיים, שלוש, שזה הרבה פעמים מה שקורה, שנשים בתוך דיאטות פוגשות את התחושה הזאת של בא לי לאכול כי משעמם לי, בא לי להמשיך לאכול כי טעים לי, אבל מנסות למצוא לזה פלסטרים, אז כל אחת מוצאת את הפלסטר שלה, ואז אחרי תקופה מסוימת, הפלסטר, כמו סופו של כל פלסטר, יוצא במים. יוצא במים, מאבד את הדבק, הדבק כבר לא נדבק טוב, ואז הוא הולך, ואנחנו נשארות רק עם אותה חוויה, שאין לי באמת דרך להתמודד איתה. ולכן אנחנו רוצות, ומה שאני רוצה גם עבורכן, שכל פעם שאת פוגשת את התחושה, שאת ממשיכה לאכול כי טעים לך עכשיו, ואת ממשיכה לאכול כי משעמם לך, תבין שיש פה משהו שהוא מורכב יותר עבורך. וברגע שאת מבינה את זה, אז קודם כל, את מבינה שהתשובה לא נמצאת בללכת לחפש לעצמי את ה... אוקיי, איך אני יכולה, איזה פלסטר אני יכולה לתת לעצמי, אלא אני נמצאת במקום עמוק יותר. שזה כבר שלב שהוא מאוד מאוד משמעותי, וזאת הסיבה שבחרתי להביא לפרק, בכוונה שתי סיטואציות של אכילה מאוד מאוד נקודתיות וספציפיות, כדי שתוכלי באמת להבין ולהכיר את המקומות האלה, ולא לנסות למצוא את כל הפלסטרים החיצוניים. אז מה שאנחנו רוצות בעצם לעשות, זה להבין את האוטומט. זה בעצם השלב הבא, אחרי שהבנו שזאת אכילה רגשית. אז מה שאני רוצה להציע לך, זה קודם כל להבין שיש שני דרכים שממש שווה להסתכל על הרגלים שחוזרים על עצמם בחיים שלנו, יותר נכון על התנהגויות ודפוסים שחוזרים על עצמם בחיים שלנו. גם להבין אותם מבחינת העבר שלהם, וגם להבין אותם מבחינת ההווה. אז קודם כל נתחיל מבחינת העבר. יכול להיות שאם ניקח נניח את האכילה מתוך טעים לי, אז יכול להיות ששווה רגע לתפוס ולחשוב מה, בואי ניקח לדוגמה חלה, אוקיי? יכול להיות שאת מרגישה שכל שישי את אוכלת את החלה בצורה שהיא לא פרופורציונלית. לא נעים לך, יש לך אחרי זה כאב בטן, את מתפוצצת, לא רוצה כמות כזאת גדולה, אפילו לא יודעת כמה אכלת, כל הסיפור הזה. שווה רגע לבדוק ולבודד מה אני מרגישה מול החלה. איזה זיכרונות יש לי? על חלה, או איזה זיכרונות יש לי אולי על סיטואציה שישי, זאת אומרת רגע אפילו לא על, על אותו מאכל, אלא על הסיטואציה עצמה שהאכילה הזאת קורית. איזה זיכרונות יש לי גם ברמה הרגשית, מה זה מקפיץ אצלי, מה בעצם במקומות הפנימיים שלי, איזה דריכות נקרא לזה, אני מגיעה, אוקיי? שאני נמצאת בסיטואציה של שישי. אז יכול להיות שחוויה שיש יותר מדי אוכל או אין אוכל, או שאני בדיאטה ומסתכלים לי על האכילה, או שמסתכלים לי תמיד על הצלחת, או שתמיד אני צריכה להגביל את עצמי, או שאני אוכלת כמה שבא לי עד אותה דיאטה. כל, באמת, אני יכולה לתת פה המון המון חוויות ששמעתי המון המון נשים. ומה שאני מזמינה אותך לעשות, זה רגע להתבונן. התחושה הזאת של להמשיך לאכול כי טעים לך, חוזר על עצמו כנראה בסיטואציות שהן דומות. שווה רגע להתבונן או על הסיטואציה עצמה ולהגיד, איפה אני רגשית מונחת בסיטואציה הזאת? מה זה מזכיר לי? איזה חוויות יש לי מאותה סיטואציה? אז בין אם זה מאותו ערב שישי, בין אם זה מאותה, נגיד, אם את הרבה פעמים אוכלת כי טעים לך כי את לבד, אז מה החוויה הזאת של הלבד? איפה פגשת אותה בעבר שלך? מה היא מזכירה לך? איפה היית בלבד והיית גם, וגם אכלת נגיד מול הלבד? וגם להתבונן ממש על אותו מאכל. להסתכל על אותו מאכל ולהגיד לעצמך, עכשיו, אם אנחנו מדברות על החלה, אז מה אני מרגישה כלפי החלה הזאת? מה הרגשתי גם בעבר כלפי החלה הזאת? מה היא מזכירה לי? איזה קשר רגשי מול האכילה? מה שמעתי מהסביבה שלי על החלה הזאת? או על פחמימות, או על מתוקים, או על אוכל מבושל? מה אמא שלי חשבה על החלה הזאת? מה שמעתי? איזה זיכרונות יש לי סביב הדבר הזה? זאת אומרת, להתחיל לפגוש את המאכלים שטעימים לך, אוקיי? בכוונה אני אומרת, כשהמטרה היא, אני רגע פותחת סוגריים, המטרה היא לאכול אוכל שטעים לנו בכללי, כן? אבל המאכלים האלה שטעימים לך, שאת מרגישה שאת גם לא יכולה לעצור מולם, ולבדוק איזה זיכרונות יש לך מהם. עכשיו, לא חייב ללכת לילדות של גיל 3, בסדר? אפשר גם ללכת ללפני 5 שנים, או לתקופות, מה עולה לך? איזה זיכרונות, איזה חוויות? לחשוב על עצמך רגע בתור כל מיני מחשבות שיש לך על, על אותם מאכלים, יכול שגם תמצאי את עצמך, ותגידי לעצמך, רגע, אני חושבת שאני לא צריכה לאכול בכלל חלה. זאת אומרת, אני חושבת שחלה או מתוקים זה מאכל שבכלל אני לא צריכה להכניס אותו ליום יום שלי. ואם אני חושבת את הדברים האלה, אז גם שווה לי להבין איפה שמעתי את זה ואיפה חשבתי את זה. שווה להבין שמה שקורה כאן בעצם זה שהרבה פעמים המוח מזהה דיסהרמוניה, הוא מזהה את זה שיש בחלק אחד שמתנגד ללאכול חלה, לאכול מתוק, לאכול את אותו אוכל הטעים נקרא לו, וצד אחר, שנורא נורא בריא גם כן, של הנפש שלך, שרוצה לאכול את האוכל הזה, בין אם הוא כי הוא זמין לך, בין אם הוא באמת כי טעים לך, מכל הסיבה שהיא. וכשיש את הדיסרמוניה הזאת, המוח ינסה לגנוב הרבה פעמים, אוקיי? ואז מה זה לגנוב? לגנוב לא במובן שאת גונבת ממישהו, אוקיי? אלא במובן יותר של להסתיר ממך את האכילה. ואז מה שקורה הרבה פעמים, שאנחנו נכנסות למין איזושהי לופ של אכילה רגשית, של אותו מאכל טעים, כי גם אני בחוויית פומו שטוב, מחר לא יהיה לי אז כאילו, או מחר יהיה לי אסור, אז אני אוכלת בלי סוף. וגם אני בחוויה כזאת, שבתכלס אני לא באמת רוצה להרגיש שאכלתי, כי יש בתוכי חלק שאומר, אל תאכלי. זה לא טוב לאכול. זה מהסביבה חושבים שזה לא בריא לך לאכול. כל מיני מחשבות כאלה. ואז בעצם אני אנסה כאילו להסתיר את זה מעצמי. ולכן מה שאני מציעה לך זה להתחיל להתבונן בעצם על ההרגל שיש לך היום, בין אם זה מול התאים או מול שימום, ולהתחיל לשאול את עצמך מה זה מזכיר לך אותה סיטואציה. בין אם אותה סיטואציה גם של השימום, אוקיי? איפה היא מפגישה אותך עם עצמך, וגם אותה סיטואציה נגיד שבדרך כלל אחריה או בתוכה קורית האכילה של האוכל הטעים נקרא לזה, בתחושה שאת בלי שליטה, איך את מרגישה סביב הסיטואציה, איך את מרגישה מול הגוף שלך, ודבר נוסף זה להבין מה היום באמת אני מרגישה כלפי אותו אוכל טעים. הרבה מאוד פעמים, ואמרתי את זה גם מקודם, אבל אני אחזק את זה כבר עכשיו, הרבה פעמים אותו אוכל טעים, אני אגיד לכם רגע את סוף הסיפור, הוא לא באמת כזה טעים לך, אוקיי? הרבה פעמים אני מרגישה שהוא טעים לי, כי הוא כאילו התפוח האסור, תפוח שאי אפשר לגעת בו. ואם תפוח אפרופו היה לו יחסי ציבור שהוא כל כך במרכאות משמין ולא בסדר, יש מצב שגם תפוח היה הופך להיות המאכל הכי 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 טעים בעולם שיש עליו חוסר שליטה, כמו שאת מרגישה עם מאכלים אחרים. למה? כי זה היחסי ציבור שיש לך מול אותו מאכל. אז בכוונה אני לא נוקטת באיזה שם של מאכל, כי אצל כל אחד זה אחרת, אז אחת תרגיש שזה פחמימות, ואחת זה מתוקים, לרוב זה בגזרה הזאת, או שומנים, או אכילה פשוט נורא גדולה. ושווה להבין מה יחסי הציבור, מה התווית הרגשית שיש לך על אותו מאכל, מה המחשבות שיש לך עוד לפני שאת אוכלת את אותו מאכל, שווה לך לחשוב על זה עכשיו, האם מותר לי בכלל לאכול אותו? כי כמו שאמרתי, כשבך מתקיימת דיסרמוניה של כל אחד שאומר אסור לי לאכול, וכל אחר שאומר טעים לי לאכול את זה, אז מישהו אחד מהם ינצח. אז או פעם אחד ינצח הזה שלא יאכל בכלל, או פעם שנייה זה שינצח, זה שיאכל בלי וירמוס את הכל השני. כי יש לך מחשבה בעצם שרגע, אסור לי לאכול אותו. יכול להיות שאת מרגישה שהוא משמין מדי, ואם תאכלי את זה, זה לא בסדר. ולכן שווה לעצור ממש ולהבין מה היחסים הפנימיים שיש לי מול אותו מאכל. כי אם יש קול שרוצה וקול שלא רוצה, ובעצם אין לי את הקול אמצע, קול אמצע שלפעמים אומר כדאי לאכול, ולפעמים אולי עדיף שלא, אבל קול אמצע שמבין שלפעמים, שכל פעם התשובה תהיה קצת שונה, לפעמים אני אוכל משוקולד ולפעמים לא, ברגע שאין לי את הקול אמצע הזה, ויש לי בעיקר את שני הקולות, קול אחד שממש לא רוצה, ומצד שני קול אחר שמרגיש כמו דחף לאכילה, אז ברגע שהם במאבק ולא פיתחתי את הקול הנוסף, אז נוצר ניתוק, אוקיי? והמאבקים האלה של מייצרים הרבה דיסרמוניה, והדיסרמוניה מתבטאת באכילה הזאת, להמשיך לאכול כי טעים לי, להמשיך לאכול למרות שלא באמת, לא בא לי לאכול את זה עכשיו, לא באמת נוח לי לאכול את זה עכשיו, ולכן מה שאנחנו רוצות להבין, זה כשאת פוגשת רגעים בחיים שלך, שאת אומרת לעצמך שוב פעם אותה ארוחה, ואני כנראה אמשיך לאכול במסעדה פשוט כי טעים לי. ושוב פעם אני ממשיכה לאכול באותה סיטואציה חברתית. ושוב פעם אני לבד ויודעת שאני אמשיך את האכילה, כי אולי משעמם לי או כי טעים לי וכדומה. אל תישארי בתשובה הזאת לעצמך. כי כשאת אומרת, אני עושה את זה כי טעים לי, אני עושה את זה כי משעמם לי, את משאירה בעצם את התשובות ואת האופציה גם לשינוי במקום שהוא חיצוני. אז אם לא יהיה לי משעמם, אז אני לא אוכל. אז אם לא יהיה לי טעים, אז אני לא אוכל. זה משאיר את זה, כמו שאמרתי, מאוד מאוד פלט, מאוד שטוח, וזה לא באמת הסיבות. הסיבות הן עמוקות יותר, זה לא סותר אפרופו שאוכל הוא טעים לך, אוקיי? או שלא משעמם לך כרגע. אבל הסיבה שכרגע מקפיצה אותך לאכילה, עד כדי כך שבסופו של דבר את מזיקה לעצמך, כי את מרגישה עם עצמך לא טוב אחר כך, ויש לך רגשות אשם ובאסה מעצמך, הסיבה היא הרבה יותר מורכבת מזה. וזה בדיוק האוטומטיים, וכשיש לנו דפוסים שחוזרים על עצמנו, והם לא עושים לנו טוב, והסיפור הוא הרבה יותר רחב מזה, ולכן מה שאני מזמינה אותך לעשות, זה ממש לנסות לצלול ולהביא המון סקרנות לתוך המקום הזה. את יכולה אפילו ממש עכשיו לכתוב לך כל מיני דיסרמוניות שאת פוגשת מול האכילה, בהקשרים האלה של אכילה מתוך שימום או אכילה כי טעים לך, ולהתחיל לנסות לבדוק איזה זיכרונות מהעבר או מחשבות של אנשים אחרים של הסביבה שלך יש לך על אותם סיטואציות. ואיזה מחשבות יש לך של עצמך היום על אותה סיטואציה? את כבר לא מגיעה לסיטואציה הזאת נקייה. את לא מגיעה אליה 100% את, 100% באמת שיכולה להחליט האם בא לי או לא בא לי. טעים לי, לא טעים לי. את מגיעה עם מחשבות קדומות. בדיוק כמו שתלכי לפגוש עכשיו איזשהו חבר של חבר, ותשמיע על אותו חבר של החבר, כמה החבר הזה לפעמים בלתי נסבל, ומתנהג בצורה לא בסדר ולא מנומס, הדבר הראשון שתעשי, שתפגשי אותו, תנסי לבדוק איפה הדברים האלה מתקיימים במה שאמרו לך. אותו דבר, גם אנחנו, גם את מול האכילה שלך. אם את יודעת במחשבות הקדומות שלך, שהן חוזרות על עצמם ומוכיחות עצמם כל פעם, שאת הולכת לאכול, ואת ממשיכה את אותו שוקולד, פשוט כי טעים לך, את תגיע לאותו שוקולד ואת תנסי לראות ולהוכיח לעצמך איך המחשבה הזאת בעצם ממשיכה להתקיים. זה האוטומט, ולכן כדי לשנות את זה, את צריכה לפעול ולייצר משהו שהוא אקטיבי, וקודם כל לזהות את הקולות האלה, לזהות את האמונות איתם את נכנסת לסיטואציה, לזהות אולי שבארוחת שישי את מרגישה כל כך לא בנוח בתוך הגוף שלך, ומרגישה שכל כך שופטים את האכילה שלך, שזה כבר שם אותך במקום נורא לא נוח, במקום שהרבה יותר מתקשה להיות קשוב לעצמו, במקום שרוצה לברוח, שרוצה להרגיש אחרת, ואז אולי את אוכלת פשוט כי טעים לך. אם את תמשיכי לזהות שבשישי בערב את באה ואוכלת, ממשיכה לאכול כי טעים לך, כי את מרגישה שהאוכל הזה לא יהיה לך אחר כך נגיש, כי יהיה לך אסור לצורך העניין לאכול, או מבחינה כלכלית לא תוכלי לאפשר לך את זה, את כבר מגיעה לא קשובה. ולכן, כמו שאמרתי, זה יכול להיות ההמשך של הטעים לי מכל מיני סיבות, וכשאת תביני יותר עם איזה קולות את מגיעה לאותה סיטואציה, את תצליחי להבין יותר, גם קודם כל להכיר יותר את עצמך, להכיר את הקולות, והתשובות גם התחילו להגיע מתוכך, כי תתחילי לחזק את עצמך. אבל כשאת מגיעה למקום, לאותה סיטואציה, ואת אומרת את עצמך, טוב, אני אוכלת כי טעים לי, אז כאילו את כזה, אז את נופלת מהמקום, לא ממקום שהאכילה הזאת היא נפילה, אלא את נופלת לאיזושהי סיטואציה של כאילו אין לך בה, אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, האוכל בחר בי. ואנחנו רוצות להחזיר לך את החוויה שהדברים יכולים להשתנות אצלך. ובשביל להחזיר את החוויה הזאת, אנחנו צריכה כל הזמן להזכיר לעצמך שהתשובות נמצאות אצלך, ואת צריכה להתחיל להכיר את עצמך יותר לעומק. אז מה שהייתי ממש מציעה לך לעשות עכשיו, זה לבדוק, ולהכניס המון המון סקרנות לתוך הדיסרמוניה, לנסות לבדוק איזה מאכלים אני אוכלת כי טעים לי, באיזה סיטואציות זה קורה, מתי השימום הזה קורה, מה אני זוכרת, מה הזיכרונות שיש לי מול הסיטואציות האלה, ומה המחשבות שאני מתהלכת איתם בעולם, כמה איתם בבוקר, גם אם אני לא חושבת אותם למצוא בתת המודע שלי על אותם מאכלים, וזה כבר אחד מהדברים שיעזרו לך להכניס הרבה יותר היכרות וחיבור עם עצמך. ואין מה לעשות, כדי לייצר שינוי מול האוטומט, אנחנו חייבות לשנות את האמונות שיש לך היום מול עצמך. ככה לקראת סיכום הפרק, אחד מהדברים שממש חשוב לי שתזכרי, זה שהאמונות שלך משפיעות בסופו של דבר על ההתנהגות שלך, ועל מי שאת, ועל מה שאת בוחרת לנסות ולהתנסות, או מה שאת לא בוחרת לעשות, ועל איך שבסופו של דבר החיים שלך נראים, בכל הזוויות אני מתכוונת לזה, ובטח ברמה הפרקטית מול האכילה. ואם אני מצליחה להבין שככל שאני אשחרר את האמונות שלי כלפי אותם האכלים, ויבין גם יותר למה הדברים קורים, זה לא רק להיות מודעת לזה שהם קורים, זה להגיע לרמות גבוהות יותר, ובגלל זה כשאני מדברת, אני מדברת גם על התת מודע, וגם על האמונות, וגם על הזיכרונות, על המון דברים שמפעילים אותי, ככה אני אצליח לייצר שינוי. וכמו שברור לנו היום, שאם אני מגיעה לרעיון עבודה, זו דוגמה קלאסית כזאת שאומרים אותה תמיד, מגיעה לרעיון עבודה, אחרי שאני מרגישה שאני לא באמת שווה או ראויה, או שיש לי עליי כל מיני תפיסות, שאני הבן אדם הדחוי הזה, ולא חברתי, ושקשה לי לדבר, ושאני ביישנית, ושקשה לי להביא את עצמי. יש לי נניח כל מיני תפיסות שיש לי עליי, אפילו מגיל נניח צעיר. אז ברור שאת זה אני מביאה לרעיון העבודה. וככל שאני אשים לב לאמונות שאותם אני סוחבת, ואתחיל לתקשר איתם, ואתחיל לנסות גם לשחרר אותם, ולשים עליהם סימני שאלה, ולהיות סקרנית לגביהם, אני אצליח מתוך המקום שאני משחררת את האמונות האלה, לשחרר אותם גם בבחוץ. זאת אומרת, גם ההתנהגות שלי תהיה שונה. עכשיו, בפרקטיקה זה אומר שאם אני מזהה את כמות המחשבות שיש לי על אותו מאכל ועל הסיטואציות, וזה שבעצם אני קם בבוקר כבר לסיפור שאני בן אדם שאוכל כיתאים לו. ואני, אני אוכלת כיתאים לי כי זה בוחר בי. אז ברגע שאני מחזירה את המקום של שליטה אליי, אבל שליטה מתוך מיקוד פנימי וקשוב, ולא מתוך מקום שהוא ככה אגרסיבי, אני בעצם מצליחה להחזיר לעצמי, קודם כל את ההבנה שאני יכולה לשנות. אני נזכרת שיש לי באמת את האופציה לשנות, כי הרבה פעמים אנחנו שכחות מזה, או כל כך לא מאמינות, או כל כך מרגישות שזה משהו שהוא מעלינו ומעל רמתנו, כביכול שאני לא באמת יכולה לשנות את זה. אז לכן, הרבה פעמים נשים מדברות איתי ואומרות לי, רגע, מה התכלס? זה התכלס. התכלס הוא כמובן מורכב יותר, ואני תכף אספר לכם גם על התוכנית תשובה באכילה, והרבה פעמים כדי לייצר שינוי, אנחנו גם צריכות להשקיע זמן, וללכת לתוכנית שהיא מסודרת, ולא רק להקשיב ככה לדברים על הדרך, אבל התכלס הוא להבין שכשאני משחררת את הסיפורים שלי על האכילה שלי, ואני משנה ממש ברמת הזהות שלי והאמונות הפנימיות שלי, הדברים משתנים. ואני יכולה להגיד גם על עצמי, אני הייתי בטוחה שאני האדם הזה שמכור למתוק, והאדם הזה שאין, אני פריקית של מתוק, לא משנה מה, אני אראה מתוקים, ואני פשוט רוצה כמה שיותר ולנסות הכל, ואני זוכרת את החוויה הזאת של להיכנס נגיד לסופר, ולהרגיש שכל השוקולדים קורים לי, כל סוגי השוקולדים קורים לי וכמה שיותר, ובהתחלה גם הייתי מאמיסה בבית שלי, וברגע שגם התחיל להיות לי כסף, כבר מגיל צעיר, כן? כאילו כסף כזה, לא צריך הרבה כסף כדי לקנות שוקולד הכוונה, אז הייתי מתחילה לקנות ולהרגיש שכאילו, וואו, אני חייבת את זה, לבין מקום שממש הבנתי שזה כבר לא הסיפור שני. ואפילו גיליתי שיש שוקולדים שאני לא אוהבת, שלטלה לפני 13 שנים זה ממש, ממש סיפור לא הגיוני, אבל היום זה ממש הגיוני לי כמובן, שיש שוקולדים שאני לא אוהבת, ושוקולדים שאני אוהבת יותר, ושוקולדים שאני פחות, כאילו שיניתי ממש את הסיפור, היום אני אוהבת שוקולד, כמו שאני גם אוהבת האמת ברוקולי, וזה משמש אותי למשהו אחד, וזה משמש אותי למשהו אחר, וכיף לי עם שוקולד, כן, אבל זה כבר לא הסיפור שלי, וזה המקום שאנחנו רוצות לשנות את הסיפור שלנו, ועם הסיפור שלנו, הסיפור זה אומר חוויית האני שלי, אני קמה איתו בבוקר, ואני קמה, כל אחת מאיתנו קמה בבוקר עם חוויית אני שונה, אז יש לי את חוויית האני מול האכילה, חוויית האני מול האכילה בסופש, והחוויה שלי של האני, של איך אני מול אנשים, או מול אנשים חדשים, או מול העבודה שלי, ומול העסק שלי, ומול הזוגיות, ומול ההורות, כל אחת מאיתנו עם חוויית אני שונה, ואם אני בחוויית אני מול אכילה, מי שימום ואכילה סתם כי טעים לי, בחוויה מסוימת, אז אם אני לא יעבוד על לשנות את רמת האמונה שלי, ולהבין גם על מה זה יושב, אז אני אשאר עם אותה חוויית אני. כל פעם אני אנסה לחפש אותה בדרך אחרת. אוקיי, לחפש מלשון תחפוס את הכוונה. אז אני אלביש אליה כל מיני פלסטרים ודברים כאלה, אבל אם לא שיניתי זה מבפנים, זאת הסיבה שדברים חוזרים. אני מתנסה בדברים, אני אולי הזהות ככה מנסה למצוא את המקום שהדברים משתנים, אז עשיתי עכשיו דיאטה ואמרתי, הנה זה התלבש לי לזה, זה מסתדר לי, האכילה מסתדרת, התזונה הזאת מתאימה לי, ואם לא יצרתי באמת את השינוי מתוך הפנימה שלי, לשחרר מה שנקרא את הצנרת של האמונה, אז אני חוזרת שוב פעם לאותה נקודת התחלה, ולפעמים אפילו נקודה שהיא פחות מיטיבה, כי במקום הזה בתזונה, ככל שאני מתנסה וחוזרת לאותה נקודה, וגם עולה יותר במשקל, ורואה שלא מצליחה לשנות את ההרגלים שלי באמת, זה מייצר לי גם הרבה דפוסים של חוסר אמונה בעצמי, וזה גם מעמיק יותר לרעה את הקשר שלי מול האכילה, ולכן אנחנו רוצות לעשות את השינויים בפנים, ואני באמת באמת מאמינה שכל שינוי שהוא, שאנחנו רוצות באמת שהוא יישאר לאורך זמן, וגם לא ידרוש ממני מאמץ כדי להחזיק את השינוי הזה, אנחנו צריכות לעשות אותו מבפנים, וניקח דוגמה אפילו על קניות, שזה דוגמה שככה מאוד גם התחברתם לפרק הזה של קניות ואכילה רגשית, שהרבה פעמים נשים אומרות, טוב, אני החודש גוזרת על עצמי לא לבזבז, או לא לקנות מכנסיים חדשות, או לא לעשות דברים כאלה ואחרים, אבל אם אני לא נכנסת לעומק ומבינה מה הקניות האלה, בעצם מייצרות אצלי, מה הן מספרות לי, מה הסיבה שאני עושה את זה, אז אני כל פעם אצטרך לכפות על עצמי כל מיני התנהגויות חיצוניות, אז אני לא יודעת, אגזור את הכרטיס אשראי, או התחילית שאני מתנהלת רק במזומן, או אגיד שהחודש אני לא קונה בכלל, או אגיד שאני קונה עד סכום כזה וכזה, אבל זה תמיד יצטרך להיות עם הרבה מאוד מאבק ומאמץ. כשאני אשנה את היחס שלי בכלל מבפנים, וימלא את החוויה של החוסר הזה, שבגללו אני הולכת לקנות, אז זה כבר יהיה סיפור אחר. זאת אומרת, זה יהיה סיפור שונה לגמרי, כי אני כבר לא אצטרך להיות במאבק הזה, ואני לא אצטרך כל הזמן להתנהל מתוך המקום הזה. אז אני מזמינה אותך לתוכנית קשובה באכילה, ואם ככה התחברת למקומות בפרק, והרגשת שיש דברים שהם מאוד משיקים עם החיים שלך, אבל את רוצה לעבוד על זה ביחד, את רוצה שאנחנו נשנה את זה ביחד, את רוצה גם לקבל כלים שהם פרקטיים, שהם מסודרים, שבוע שנבנה על שבוע, ממש שתביני איך את הולכת בעצם לעבוד כל שבוע מול האכילה שלך, איך את הולכת לשנות את רמת האמונות שלך ורמת הסיפור שלך, איך אנחנו הולכות לעשות את השינוי הזה בכל הרבדים בעצם מול האכילה, כי זה לא איך פרקטית רק לאכול או לא לאכול, אלא זה בעיקר גם לעשות את העבודה הפנימית הזאת שמובילה גם החוצה כמובן, ומקלה עלינו גם מאוד. אז אני מזמינה אותך לתוכנית קשובה באכילה, אנחנו הולכות לעבוד בה במשך 8 שבועות, לעבור דרך הילדה הפנימית, דרך החוויות, בין אם זה חוויות ילדות שלנו, אבל זה לא חייב להיות רק חוויות ילדות, שאני מדברת על הילדה הפנימית, את לא חייבת לגדול בבית שמקדש דיאטה, כדי להיות מבוגרת עם יחסים מורכבים מול האכילה, אוקיי? זה לא חייב להיות זה, אלא הילדה הפנימית הכוונה לעולם הרגשי שלנו, שלא מקבל בהכרח ביטוי ביום יום, וכשהוא לא מקבל ביטוי, הוא לא מקבל בצורה שהיא מדויקת, אוקיי? אז הוא מתחיל לצעוק ומתחיל לבעוט, ואנחנו הולכות לעבור דרך המקום הזה, ודרך ההבנה על איך אני הולכת לשחרר את האמונות, ולשנות בעצם את רמת הזהות שלי, כמו שאמרתי בפרק. אנחנו הולכות להבין גם את האוטומטים שלנו, ולהבין אותם, את הסיפור שלהם, ואת מה הם מסתירים בתוכם, וגם כאן לקבל כלים, הכל נורא נורא פרקטי, וגם נורא עמוק. וזה התהליכים שאני הכי אוהבת, ואני בכללי גם בחיים שלי, לא רק מול מה שאני מעבירה מול האכילה, אלא בכללי אני באמת מאמינה שכדאי לנו לעשות משהו אחד שככה יעזור לנו לתמיד, מאשר כל פעם לייצר את כל הפלסטרים האלה שלא באמת עוזרים לנו. ממש מזמינה אותך לתוכנית, יש מתחת לפרק את הלינק, יש בו גם את המבנה של השבועות, בו ממש תביני מה את הולכת ללמוד בכל שבוע, תראי את הרעב הרגשי ותראי את האוטומטים ואת האכילה הרגשית ואת ההבנה על איך לתקשר עם הגוף שלך ואיך להבין אותו גם מבחינה הורמונלית, כל הדבר הזה ביחד אנחנו הולכות לעשות, אנחנו מתחילות ממש בקרוב, ברביעי לשביעי, אפשר יהיה להצטרף גם כמה ימים בודדים לאחר התוכנית, זאת אומרת אפשר יהיה להצטרף עד העשירי לשביעי, וממש מציעה לך להצטרף לנו כשהמחזור מתחיל, אם את ככה שוקלת וחושבת לעשות את זה. כל הפרטים למטה, ואם את רוצה להתייעץ, פשוט תכתבי לי באינסטגרם או בוואטסאפ שגם נמצא למטה. אז מחכה שתשתפי אותי אחרי הלך הפרק, ומה לקחת ומה למדת, ומה את הולכת ליישם כבר עכשיו. כמובן שאת מוזמנת לשתף אותי גם כאן באינסטגרם, ואת יכולה, ואני אשמח אם תדרגי את הפודקאסט או תשתפי אותו עם חברה שאת מרגישה שיכולה להתערם מזה, ואני אגיד תודה ענקית לעדי שחם שעורכת לי את הפרקים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.